את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי. דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידנס.
טוב ומבורך לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה הפינה לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. בראשית הדברים נרצה להודות מעומק הלב לאורי כהן, לשלמה פולק, לאסף קליין, לכל המסעים במלאכת הקודש, כדי שדבר השם זו הלכה תבוא אליכם המאזינים, ונבקש מכם כדרכנו, אם יש בידכם שם אדם הזקוק לרפואה, אנא שלחו את השם בצירוף שם האם ונגליש את דברי התורה שיאמרו לרפואתם השלמה בתוך שער חולי ישראל. ונצא כעת לפינתנו לעומקם של דברים, ונלמד מעט מהדינים והמנהגים המרובים בימים של ספירת העומר, איך לנהוג הלכה למעשה.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
וערב טוב ומבורך לכל המאזינים. הימים שבין פסח לעצרת, בין פסח לחג השבועות, הם ימים שנקראים חול המועד. חג השבועות הוא כעין שמיני עצרת של חג הפסח, כך כותב הרמב"ן בספר במדבר. יחד עם זאת, הם ימים שיש בהם צער על מותם של 24,000 תלמידי רבי עקיבא. ולכן נוהגים בהם מקצת דיני אבלות. לא מתחתנים, לא מסתפרים ומתגלחים, לא עושים ריקודים ומחולות של רשות. אמרו רבותינו במסכת יבמות, הלשון היא כזו, אמרו, 12,000 זוגים של תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולן מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. תנה, כולם מתו מפסח ועד עצרת, וכולם מתו במיטה רעה, באסקרה. מגרת רב שריר הגאון כתוב שמתו בגזרת שמד, ואומר הרגו אותם. והיה עולם שמם עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, ושנאה להם. ומי הם רבותינו שבדרום? רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון, רבי אלעזר בן שמוע. והם העמידו את התורה. אומר המדרש בבראשית רבה, אמר רבי עקיבא, בני, הראשונים לא מתו אלא שהייתה עיניהם צרה אילו לאילו. תנו דעתכם שלא תעשו כמעשיהם. כאלף שנה אחר כך החלו מסעות הצלב, בשנת תתנו, היו שני מסעות הצלב, והם היו בעיקר בימי ספירת העומר בחודש אייר וחודש סיוון. רבבות אלפי ישראל, ערים שלמות נעקדו על קידוש השם. ישנם תיאורים מזעזעים על קהילות ששחטו זה את זה מחשש שלא יעמדו בניסיון השמד. בחט באייר נרצחו קהילת שפירה. בחב ג' אייר קהילת וורמייזה. בג' בסיוון קהילת מגנצה, בו' בסיוון קהילת קולוניה. ובשנת תח תת, הצורר חמלניצקי רצח עם הקוזאקים בתקופה הזו מאות אלפי יהודים כנראה, במיתות משונות ואכזריות. ישנם קינות רבות שהתחברו, וישנה קינה שנושאים בשבתות אלו, אפילו אם יש שמחה כמו ברית ונישואין, קינת אב הרחמים, שמסתיימת אינקום דם עבדיו השפוך. בני ספרד לא אמרו את הקינה הזו, הקינה הזו התחברה על ידי גדולי אשכנז, על רציחת יהודי אשכנז. זו הסיבה שבני אשכנז מחמירים יותר מבני ספרד בדיני ספירת העומר. ישנם מספר מנהגים בימי הספירה. ישנם שנוהגים שכל דיני הספירה נוהגים עד חג השבועות. ככה נוסחה בפשטות של הגמרא, תלמידי רבי עקיבא מתו עד עצרת. אם זה עד עצרת, אז צריך עד עצרת לנהוג את דיני האבלות. יש שמפסיקים את דיני האבלות בלג בעומר, כי מקובל לומר, כך יש לנו במסורת, שבלג בעומר פסקו מלמות. מנהג בני ספרד שפסקו למות בפרוס העצרת. זו הגרסה. מה זה פרוס העצרת? פרוס מלשון פרוסה. הווה אומר, פרס בשחרית ופרס בן 40. מחצה. מחצה מעצרת. מחצה מעצרת יוצא למדלת בעומר. מדוע? אם נוריד חצי חודש, פרוס חודש, 15 יום משבועות, נגיע ללמדלת בעומר. ישנה דעה אחרת, שמחשבים למד ג' ימי אבלות, ואפשר בעצם לבחור מתחילת ספירת העומר, או מהמשך ספירת העומר. בעצם מפחיתים מ-49 ימי הספירה, שיבת ימי הפסח, איסרו חג, שישה שבתות, שלושה ימי ראש חודש, ונשאר עם למד ג' ימי אבלות. המנהג בארץ ישראל של בני ספרד, וכן יוצאי סוריה ואלג'יר, להחמיר עד למדלת בעומר ביום. ואומר, מתירים רקידות ומחולות בלג בעומר, בגלל יום ההילולה של רשבי, אבל לא מסתפרים, ולא עושים חתונות, עד למדלת ביום. מדוע למדלת ביום? כי מקצת היום ככולו, כמו דיני האבלות, שביום השביעי בתחילתו פוסק את האבלות. ברוב קהילות הספרדים, קהילות צפון אפריקה, טוניס, כפי שכתוב בספר עלי הדס, רוב קהילות מרוקו ומצרים, כמו שכותב המעריקש הגדול שהיה הרב של מצרים, הרב קסטרו, גם בטורקיה, כמו שכותב רבי חיים פלאג'י בספרו מועד לכל חי, בפרס, בקורדיסטן, בבוכרה, כולם כן הפסיקו את האבלות בלג בעומר כמנהג אשכנז. וכל אחד יעשה כמנהגו. במנהג אשכנז היו שהחמירו כאמור עד ראש חודש סיוון, והיו שנהגו בארץ ישראל, בעיקר בארץ ישראל, ממוצאי פסח עד לג בעומר. חלק מתחילים מנהג באשכנז שהיה בגולה, מלמד ניסן עד ג' סיוון בבוקר. יש שמתחילים מבית יער עד ערב חג השבועות, כדי למנות למד ג' ימים של אבלות. אבל אין לנהוג במקום אחד כשתי המנהגים. אי אפשר שבאותו מקום אחד ינקח ואחד ינקח, משום איסור לא תתגודדו, כך כותב מרן הרמ"א בהלכות ספירת העומר בתצ"ג. כמה קהילות שהתקבצו למקום אחד, כל אחד יכול לנהוג כמנהגו, כך כותב בהרחבה מרן האגרות משה, מכיוון שכל קהילה הגיעה עם המנהג שלה. אפילו אדם יכול לנהוג שנה אחת כך ושנה אחת כך, העיקר שיהיו לו למד ג' יום רצופים. אפילו הפליג מרן החתם סופר, שאפשר לנהוג בלמד ג' הימים הראשונים איסור נישואין, וכן להסתפר, ובשאר הימים השניים להפך, ואומר לא להסתפר ולהתיר נישואין. המנהג הרווח באשכנז בארץ ישראל היה שלא לעשות סעודות רשות עד שבועות ממש. סיכומם של דברים שכל אחד יעשה כמנהגו, וכל אחד הנגזרת של דיני אבלות בימים האלו, זה משום מותם של תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד ראוי זה בזה. אם כן, כשיושבים באבלות ויודעים את סיבת האבלות, אנחנו צריכים להתחזק כדי שהאבלות הזו לא תשנה, בטח לא בין בני תורה, ולכבד זה את זה ולנהוג כבוד זה בזה, עד שבא רבי עקיבא, רבם של כל אותם 24 אלף זוגים, ואמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אנחנו מקדישים את דברי התורה לעילוי נשמת לינדה בת רות, חיה בת בלומה, ולהבדיל לחיים טובים, לרפואת נחמה אסתר בטרנה מרים, יוסף בן רות, יעקב בן ציוויה הנדל, רפאל חיים מנדל, רפאל חיים מנחם מנדל בן לאה, שהוקש על ידי נחש, מבקשים לרפואתו השלמה, לתוך שאר חולי ישראל. אנחנו ניתן כאן את המספר טלפון, מספר חדש לעלייה לשידור, 03-500-93-93, 03-500-93-93, נצא להפסקה קצרה, וכבר נשוב אליכם בתוכניתנו דרך חיים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס. תקשיבו לזה, מבצע בפנדור, דלת פנים לבנה מ-1170 שקלים, כפוף לתקנון.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
עוד לא התניידתם למסלול הכשר בגולן טלקום? אז איך תקבלו 5,000 דקות ב-16 שקלים ו-90 אגורות לחודש בלבד? כמו ששמעתם, 5,000 דקות ב-16 שקלים ו-90 אגורות לחודש בלבד. התניידו עוד היום בכוכבי 9958 או בנקודות המחירה. ההטבה למתניידים במסלול הקשר ל-6 חודשים. לאחר 6 חודשים, 2,500 דקות.
השבוע המחשמל של השנה הגיע. חגיגת מוצרי החשמל של ישראל לשבוע אחד בלבד. 24% הנחה על מאות מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. נותרו עוד יומיים בלבד. אז במקום לקנות סתם, כנסו לחנויות ולאתר. כפוף לתקנון.
כשעם ישראל לומד תורה, כשתלמידי חכמים לומדים תורה, הקדוש ברוך הוא נותן להם חלק.
מקיימים את צוואתו של מרן. ארגון תכלית מזמין את כל בני הגילאים לפתוח את זמן קיץ בבית ולהתארגן. להצטרף למסגרת הלימוד הגדולה בעולם, לעילוי נשמת מורנו ורבנו, הראשון לציון הגאון הרב אליהו בקשי דרון, זכר צדיק לברכה, לומדים גמרא, משנה, וכל מה שליבו חפץ, ומצטרפים להגרלות בשווי עשרות אלפי שקלים, להצטרפות ארגון תכלית, כוכבית 60-31, הלימוד לרפואת חולי הקורונה בארץ ובעולם, ניתן למסור שמות לרפואה, ולהקדשה, לעילוי נשמת יקיריכם עם אמירת קדימה, קדיש, תחליט, לתת זה לקבל, מפעלי תורה וחסד.
על מה העולם עומד? על התורה, על העבודה וגמילות חסדים.
כוכבית 60-31, זכותו תגן עלינו אמן.
פיצה פון, הוותיקה והטעימה בעיר, בחשרות המעודרת של הרב לנדה. ועכשיו במבצעים חמים במקום, להזמנות 03-574-6601. פיצה פון, איכות ושירות, זה אנחנו. 03-574-6601.
נתיב פיתוח, מובילים את הבנייה כבר 30 שנה.
נתיב פיתוח ממשיכה להוביל את תנופת הבנייה בכל רחבי הארץ, ועכשיו היא פרויקט נתיב ברמה ברמת בית שמש ד'. הבנייה עולה קומה, קונים דירה והמימון עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 80-82, כוכבית 80-82.
נתיב פיתוח.
באשפר מקבלים הוראת מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן למען בני התורה ומוזילים את המחירים. לדוגמה, קרטון אוף כפו אשפר 17 שקלים ו-90 אגורות לקילו, קרטון ירחיים או שוקיים כפו אשפר 23 שקלים ו-90 אגורות לקילו, כבד אוף כפו אשפר 13 שקלים ו-90 אגורות לקילו. אשפר בהשגחת בדץ נווה ציון בנשיאותו של מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן. המחירה בחנויות אשפר. אשפר מבינים בבשר. חדשות JDN, הכי מעודכן, הכי מעניין, והיחיד שמאושר לגלישה בכל הסינונים.
תלפן ודע את זכויותיך בביטוח לאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. החברה המרכזית למימוש זכויות. כוכבית 500, כוכבית 500. פתיחת תיק חינם.
מלאכי האש זה יד עזרה ושולמית. בכל זמן, בכל מצב וגם בקורונה לא מפסיקים את המערכה למען החלשים. לילדי הבית החם חולקו למעלה מ-1,200 ערכות הפעלה לתעסוקה. הערכה כוללת חומרי יצירה, הפעלות מגוונות, משחקים ועוד. תומכים, עוזרים וממשיכים בפעילות הברוכה.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
במוצא שקרוב, מוצא שחי מחזירה אתכם לשגרה במשדר מוזיקלי ענק והיסטורי. בתשע בערב, כוכב הזמר החסידי מורדכי שפירה במופע ענק ובלתי נשכח.
מחר השמש תזרח, כולנו נשמח.
ב-11 הקלידנים חוזרים ובגדול בפרק מיוחד לפתיחת העונה. ובחצות התזכורת, מתכוננים למצעד ההיסטורי של שירי ירושלים עם הלעיתים הגדולים, המפיקים והאומנים. וגם
הכל הבא,
כל הפרטים על פתיחת העונה החדשה של הכל הבא. מוצא שחי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת בתשע, רק כאן בכל חי.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידנס.
חזרנו אליכם המאזינים. שאלה מן האתר, ונפנה למאזינים. תהיתי ואמרתי לחברי את מניין הימים. ספרתי לאחר מכן בלי ברכה אם עשיתי נכון. עשית נכון, כך פסק מרן בשולחן ערוך, סימן תף פייטט. אם כי הפרי חדש אומר להדיה שכל עוד שאדם לא בירך וכוונתו לברכה, כן צריך לספור בברכה. אנחנו אין לנו אלא דברי מרן השולחן ערוך, שכאמור, לאחר שהזכרת את היום, את המניין המדויק, אם הזכרת את המניין המדויק, לפחות את הימים, אז אתה לא יכול לספור יותר בברכה, תספור בלי ברכה, ותוכל להמשיך הלאה בשאר הימים לספור עם ברכה. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
שלום לרב.
שלום וברכה, ערב מבורך, בבקשה.
רציתי לשאול, שמעתי, אם הבנתי נכון, שמתלמיד חכם, שאדם שהוא נמצא בבית שלו לא יוצא מהבית, ולא בערך ברכה אחרונה, הוא לא צריך לברך את, עוד פעם את אותה ברכה. האדם נכנס מסעודה קטנה לסעודה גדולה. הוא לא חילק בהיסח הדעת את המחשבה עצמה של האדם, שהוא מאכילה.
שוב, זאת אומרת, אדם שאכל סעודה קטנה, נאמר סעודת הקדמה לסעודה עיקרית. חלק נוהגים, לדוגמה בשבת קודש, להקדים במעט במיני מזונות וכדומה, ולאחר מכן ניגשים אל הסעודה הגדולה. השאלה האם, מכיוון שכעת הוא עובר מסעודה קטנה לסעודה גדולה, הוא בעצם משנה כעת את סדרי האכילה שלו, האם הוא שוב צריך לברך, או על כל פנים לברך ברכה אחרונה, כדי לחלק בין הסעודות? זו השאלה.
כן.
להלכה למעשה, כותב הברכת הבית, מהרב איינורן ברחבה, שמכיוון שבדעתו של הבעל הבית, בדעתו של האדם, להמשיך הלאה לסעודה בהמשך. נכון שלא בהכרח הוא היה גמור ומנוי, כשהוא אכל את הסעודה קטנה שהוא ימשיך לסעודה גדולה, הוא מוכיח ממרן בסימן קופסה מחט, בסעיף זין חט, שעצם זה שהאדם יודע שיש באפשרותו להמשיך אחר כך, אם הוא ירעב, אם הוא ירצה, דעת בעל הבית, הוא רוצה להמשיך אולי הלאה, די בזה כדי שהוא יוכל להמשיך הלאה מסעודה קטנה להמשך הסעודה גדולה ככל שתהיה, והוא לא צריך לברך ברכה אחרונה, כדי לברך ברכה ראשונה, כדי להפוק עיניו שמפלוגתי. מתי כן יש מקום לבוא ולדון בשאלה החמורה הזו? במקרה שאנשים נמצאים בסעודות שהם לא בעל הבית. לדוגמה, השאלה שמרן הביאור הלכה דן, בהלכות בציית הפת, אדם שנמצא בסעודת חתונה, וסיימו את המנה העיקרית, וכעת כולם פונים לרקידה. בזמן שכולם פונים לרקידה, מפנים את השולחנות, ושמים בר למנה האחרונה. אז בעצם סילקו את השולחן, הסתיימה הסעודה. וכעת מביאים מנה אחרונה. אני יודע שיביאו מנה אחרונה. אני יודע שאין חתונה בלי משהו למנה האחרונה. אבל סילקו את השולחן, בעצם הסעודה הסתיימה. פניתי כעת לריקודים. האם יש מקום לבוא ולומר שזה כמו מה שחכמינו לימדונו במסכת ברכות, במסכת פסחים, שכל אחד היה לו שולחן קטן לפניו, וכשסילקו את השולחן, בעצם יש כאן גמר סעודה. במקרה שכזה, צריך לחשוב מראש בשעה שנוטלים ידיים, אני ממשיך הלאה את הסעודה. כי יש כאן בעצם תלו את השולחן, כאין אמירה, סיימנו את הסעודה ועוברים אחרי זה לסעודה נוספת. ולא להיכנס לספק ברכה, צריך לכוון מראש כשנוטלים ידיים גם כן על המנה האחרונה שתהיה אחרי שיפנו את הכל. אבל זה כשאני לא בעל הבית. כשיש דעת בעל הבית, גם אם הדעה לא גמורה, לא מנויה, עצם זה שיש בכוחי, ביכולתי, ברצוני, אולי להגיע לסעודה נוספת, אין צורך להפוק ענף שמפלוקתי, לאכול ולברך ברכה אחרונה, ואחר כך להמשיך הלאה לברכה ראשונה נוספת.
לכתחילה לא צריך לברך ברכה אחרונה?
נכון. עד הרבה. זאת אומרת, ברכת הבית יש מקום לבוא ולומר שזה ברכה שאינה צריכה. מתי כן מן הראוי לברך ברכה אחרונה? וככה נהגו הרבה חסידים ואנשי מעשה. כשאתה מתארח אצל מישהו, וידוע לך, הוא מתחיל לכבד אותך, הוא מביא לך מאכל, מביא לך משקה, הוא יכבד אותך בהמשך מטבע הדברים, אבל אין לך גמירות דעת ברורה, הוא כן יביא, הוא לא יביא, מה הוא יביא, מתי הוא יביא, יהיה לי נעימות לבקש עוד קושתייה, הוא יביא לי קושתייה. במקרה שכזה, מן הראוי, כמו שכבודו אמר, לברך ברכה אחרונה, ולאחר מכן שוב ברכה ראשונה. כי אין בדעתי בידיעה ברורה, אני גם לא תלוי בדעת עצמי, אני תלוי בדעת אחרים. אז מן הראוי לברך ברכה אחרונה, ולאחר מכן ברכה ראשונה. אבל כשהדברים תלויים בי ויש דעת בעל הבית, או שאני נמצא במקום שבו הדברים ברורים, גם אם אני לא דעת בעל הבית, אז עד הרבה, יש מקום לבוא ולחשוש לברכה שאינה צריכה. מקובל לספר מתלמידי מרן הבית ישראל מגור, שככה הוא היה נוהג. כשהוא היה מגיע לבקר אדמו"רים ועוד, והם מביאים לו קושתייה, הוא היה מסיים וברך בורא נפשות. ועוד קושתייה, שוב, היה מברך שהכל בורא נפשות, כי הוא תלוי בדעתם של אחרים.
תודה רבה
לך. תודה לכם על ההערה הכה חשובה. שואלים כאן, לקחתי על עצמי להחמיר בהפקת חלב אקום גם על אשתי. אחרי כמה שנים היא הצטערה שהחלטתי בשבילה. האם היא צריכה אתרת נדרים? היא צריכה אתרת נדרים כי חלב אקום זו קבלה טובה שאדם מקבל עליו. מנהג טוב. נכון שמעיקר הדין אבקת חלב אקום מותר. כמו שהעריך דודי סקני רב צבי יוסף פסח פרנק בספרו הר צבי בסימן סמכי וסמכוו ברחבה. כל הגזרה הייתה רק על חלב אקום ולא על אבקת אקום. מרן החזון יש חולק, אבל בזמננו בוודאי שיש פיקוח אין מקום לחשוש, וזו קבלה שכותב רבי משה פיינשטיין בספרו בל נפש יחמיר. מאגרות משה בחלק יורדיה חלק בית אבל. מכיוון שזו קבלה שיש בה מקום להיזהר ולהישמר מכל דבר שקשור לאקום, כיוון שהיא הסכימה בקבלה שקיבלתם גם כן עבורה, זה נחשב עבורה כקבלה טובה שהיא נהגה בה לאורך זמן, והיא צריכה אתרת נדרים. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה, בבקשה, ערב טוב.
רציתי לשאול לגבי סרטים אורקוליים של נשים. לנו יש בבית סרטים כאלה, ורשום בגדול גבר בהתחלה שאסור להסתכל, והגיע לנו כי כנראה אחד לא תפיץ את זה. וראינו את זה הרבה פעמים, אני כאילו ממש כמעט יודעים את זה בעל פה.
שוב, ברשותכם, מה השאלה? זה סרטים אורקוליים.
של נשים, ורשום בגדול גזל שאסור להסתכל. בבתים, כאילו זה רק להקרנות במקומות.
שוב, מחילה שאני לא מצליח להבין את השאלה, מה הקשר לגבר ולנשים? רק כבודו יחדד לנו.
זה, אני אישה.
סליחה, מה הכוונה גבר או נשים? למה הכוונה ברשותך?
זה סרטים של נשים אורקוליים.
כן, כן.
וזה עולה כסף לראות את זה, מכירים את זה במקומות, זה עולה שם כסף. ומי שצופה בבית זה צריך לשלם איזה רשום גזל, וראינו את זה הרבה פעמים.
גזל, המילה גזל, אהה.
כן.
לא שמענו נכון, מכילה. ואתם ראיתם את זה מספר פעמים, על אף שהיה כתוב במפורש שההקרנה, גם אם היא פרטית, צריך לשלם ליוצר.
נכון.
מעיקר הדין, הוא לא יכול לדרוש על ההקרנה הזאת כסף בדיעבד. זאת אומרת, לפני ההקרנה לא ידעתם, אם הייתם יודעים, אז שורת הדין, הסכמת הסוחרים, שיש זכויות יוצרים. זה דבר אישי שלי, מזה אני מתפרנס. אסור לראות את זה בלי לשלם, למצוא את הדרך לשלם לאותו בעלים. אבל לאחר שראיתם, אין עליכם דרישה כעת ללכת לשלם. כי אי אפשר להוציא מאדם בדרישה של זכויות יוצרים. אבל, מכיוון שיש הסכמה כללית ציבורית, שזכויות יוצרים מאגדים את זה כדבר שהוא פרי, מחשבתי, יצירתי, העבודת כפיים שלי, העמל שלי. אז לכן מן הראוי ליצור קשר עם אותו גורם בעלים ולספר לו את הדבר ולשאול אותו האם אפשר להגיע איתכם לאיזושהי הסכמה בגלל שהייתה לנו אי ידיעה. אבל אין חובה עליכם, זה לפנים משורת הדין. אם הייתם שואלים לפני כן, החובה שלכם הייתה להקרין רק בתשלום. שאתם שואלים אחרי, מעיקר הדין כאמור, אי אפשר להוציא מכם ממון, אי אפשר לבוא אליכם בטענה בבית דין, כי זה דברים מופשטים, זה זכויות יוצרים, זה לא דברים ממשיים. ובכל זאת, לפני משורת הדין, מן הראוי שתרימו טלפון ותגיעו לאיזושהי פשרה.
ואם ידענו לפני שזה אסור, אבל בגלל שידענו שיש את זה בהרבה בתים וזה, ולא מספיק חשבנו.
אז בוודאי ובוודאי שזה מעבר ללפני משורת הדין, יש כאן כאין מזיד, אם כי לצערנו הציבור מאוד מקל על הדבר ואומר, טוב, זה זוטו של ים, הרי היום כשיוצר מוציא איזושהי יצירה, בין רגע היא עוברת ממקום למקום, בין רגע מורידים אותה, בין רגע היא קיימת בכל מקום, כאילו יש ייאוש בתחילה על היצירה. אבל יוצרים שכותבים מראש את הדברים ומבקשים בכל לשון של בקשה, וידענו מן הדבר, אז בוודאי שיותר נכון, מעבר ללפני משורת הדין, ליצור קשר ולהגיע לאיזושהי פשרה, אם הוא יחייב אתכם בכל הסכום, ואומר, תשלמו לי על כל הקרנה, לפי מה שכתבתי בהתחלה, אתם לא מחויבים עד כדי כך. אתם יכולים להגיד לו, אנחנו נעשה מחצה או מחצה, אנחנו נגיע איתך לאיזושהי פשרה. אתם לא מחויבים לשלם את הכל. אבל במקרה הזה שידעתם מראש, מן הראוי להגיע איתו לפשרה.
שאלה?
ברוכים תהיו, ברוכים תהיו. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
טוב לכבוד הרב?
כן, ערב טוב ומבורך, בבקשה כבודו.
רציתי לשאול כבוד הרב, מה עדיף, אבקת חלב נוכרי או חלב שנחלב בשבת?
בוודאי,
של יהודי כמובן.
ודאי שאבקת חלב נוכרי. חלב נוכרי, כיום שיש פיקוח ממשלתי, מרחיבים הפוסקים האחרונים שאין כלל חשש שהגוי יירב בו חלב תמה. ובכל זאת אנחנו אוסרים בגלל גזירת חכמינו, כמו שכותב הגרא, בסימן קופה אינטט ביורי דעה, שכל דבר שחזל גילו לנו טעם אחד, יש כנגדו אלף טעמים לאיסור. השולחן ערוך הרב כותב בהרחבה שחלב אק הוא מסור בשום צורה שהיא, גם אם אתה יודע בוודאות, יש עדים שעומדים שרואים...
לא, אני מדבר, סליחה כבוד, אני מדבר על חלב של יהודי, לא של גוי.
נכון, נכון, אנחנו מסבירים את דין אבקת חלב נוכרי, אז אנחנו קודם כל הקדמנו על חלב אקום ממש.
כן.
כל, חלב אקום ממש, מעיקר הדין, מותר כיום לחלוטין, אם כי כאמור הבאנו את הדעות שאומרים שיש טעמים נסתרים, ומין הראוי להחמיר. מעיקר הדין מרחיב האגרות משה רבי משה פיינשטיין, שהדבר מותר הוא בעל נפש יחמיר, וכך אני נוהג בעצמי, כותב הרב פיינשטיין. כתבו הפוסקים האחרים, הר צבי, החזוניש, ועוד בהרחבה. שהגזרה של חזל היא בחלב גוי, לא באבקת חלב נוכרי. אבקת חלב נוכרי זה לא עצם הגזרה. ולכן כותב האר צבי שגם מי שבא ומחמיר בחלב אקום, אבקת חלב נוכרי אין מקום לבוא להחמיר, ובכל זאת, רוב הציבור מחמיר בדבר, אפילו שיש השגחה קפדנית. מכיוון שהחומרה הזאת היא חומרה של בל נפש, היא חומרה שיש בה מצד ההלכה חומרה אולי אפילו יתרה. שמעמידים את זה במשקל מול חלב שנחלב בשבת, ועל ידי חלב יהודי. חלב שנחלב בשבת הוא נחלב באיסור, מכיוון שנכון שאנחנו יכולים לחלוב את הפרות בשבת אם החלב הולך לאיבוד כדי לא לצער אותם. החלב הזה שאנחנו חולבים בשבת, והחלב הזה כן מגיע למשקים, אנחנו מקילים בדבר אם זה נעשה על ידי גויים, ודואגים שלא יהיה, משום שלא יהיה צער לפרה. אבל שמעמידים את זה במשקל מול אבקת חלב נוכרי, ודאי שעדיף אבקת חלב נוכרי מאשר חלב שנחלב בשבת אפילו ביתר על ידי גוי. ודאי שעדיף אבקת חלב נוכרי.
אוקיי, אז תודה רבה לרב. עוד שאלה קטנה רבה במשר לגבי צלוחית של הקידוש אחרי סעודת שחרית, ואני משתמש בה רק מוצאי שבת, האם אפשר לשטוף אותה באופן כליל, רק מים?
אפשר, מכיוון שהכוסית, אם היא תישאר מלוכלכת, זה לא נעים לעין.
כן,
וזו הסיבה שכבודו שוטף, אם היא עשויה מכסף או עשויה מדבר אחר, אז כבודו עושה זה משום כבוד השבת. זה שזה יהיה מוכן ממילה למוצאי שבת, זה כבודו לא אומר, אלא זה כתוצאה ממילה. לכן מותר לכתחילה לשטוף את הצלוחית.
תודה רבה לרב, שבת שלום.
תודה לכם, וערב שבת שלום. נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
כדי לעשות את הצעד הראשון שלך באקדמיה, תסמוך על המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 3239.
ממשיכים בהורדת מחירים ברשת מחסני חשמל. מזגני תדירן, טורנדו, אלקו, קולר ואלקטרה בהנחות ענקיות וגם 5 שנות אחריות על ההתקנה. ממשיכים בהורדת מחירים ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
אם קרוביכם מתגוררים באחד ממוסדות הגיל השלישי, בית אבות, דיור מוגן או מוסד גריאטרי או סיעודי, בשבילכם ובשביל בני משפחותיכם, הקים משרד הבריאות את מוקד מגן אבות ואימהות במסגרת התוכנית הלאומית להגנה על דיירי מוסדות הגיל השלישי בתקופת משבר הקורונה. לכל שאלה או בעיה, התקשרו כוכבית 5400, מוקד מגן אבות ואימהות. יחד ננצח את נגיף קורונה. מגיש משרד הבריאות.
כדי לעשות את הצעד הראשון שלך באקדמיה, תסמוך על המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. רוצה להגיע לרמה הגבוהה ביותר בלימודים ובתעסוקה? רוצה פרנסה בכבוד במקצועות המובילים ביותר? אנחנו נראה לך את הדרך. זה הזמן לקבל החלטות להמשיך בחיים שלך. תירשם עכשיו למסלול ברור ויציב. בחר את המכינה בשבילך. מכינה להנדסה ומחשבים, מכינה לסיעוד, מכינה לניהול וחשבונאות. כוכבית 3239. המכינה לאקדמיה, המרכז האקדמי לב. כוכבית 3239.
שלום לכל מי שהצליח להתחבר להרצאה, ותודה לנתיב על השירות המושלם.
רוצים להתחבר לאינטרנט מהיר וגם כשר? חייגו עכשיו לנתיב, וקבלו מגוון אפשרויות ללמידה וחיבור מרחוק לצורכי עבודה, בחשרות בית הדין של הרב ניסים קרליץ. למזמינים נתיב חודש ניסיון חינם, אז בחרו את הנתיב שלכם וצאו לדרך. חייגו עכשיו לנתיב, כוכבית 5365, כוכבית 5365.
מלאכי האש זה יד עזרה ושולמית. בכל זמן, בכל מצב וגם בקורונה לא מפסיקים את המערכה למען החלשים. פתחנו קו חם לילדי הבית החם. בקו מועברים להם סיפורים, הפעלות ותוכניות. וכן יש מענה להורים המתמודדים. הם מקבלים עזרה, ייעוץ ותמיכה נפשית. תומכים, עוזרים וממשיכים בפעילות הברוכה.
יד עזרה ושולמית.
בקרוב אצלכם. וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו.
לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669 072-393-9669 וידה זה חיים.
אתם או ילדיכם סובלים מחרדות או דיכאון עקב המצב? בראשון הקרוב תתארח באולפן דוקטור נתנאל מהמרכז לשיפור תפקודי המוח Alpha Brain Center ותשיב לשאלות המאזינים בנושא התמודדות עם חרדות, דיכאון ועוד. יום ראשון הקרוב ב-10 בבוקר כאן בכל חי. עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. נתייחס כאן למספר שאלות מן האתר, אבל קודם כל מאזינים שממתינים. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
הלו.
שלום וברכה, ערב טוב ומבורך.
ערב טוב, אני מדבר עם הרב.
נכון, כבודו, בבקשה.
רציתי בבקשה לשאול את הרב. הבת שלי עובדת 6 שנים במקום עבודה, בתור משק בית. היא עובדת 5 ימים בשבוע, והיא מקבלת כל שבוע. עכשיו...
זאת אומרת, היא מקבלת כל שבוע את שכרה. היא לא מקבלת בסוף חודש, סוף
כל
שבוע.
לא, כל שבוע היא מקבלת את שכרה. היא עובדת שם 3.5 או 4 שעות ביום. זאת אומרת, 20 שעות שבועיות
בערך. כן.
עכשיו, לרגל המצב, אז כבר כמעט 3 חודשים שהיא לא עובדת. עכשיו היא התקשרה אליה שהיא... מראש חודש סיוון, היא קוראת לה 3 ימים בשבוע. עכשיו, מה קורה? היא צריכה לפצות אותה?
ראשית כל, האם החודשים שהיא לא עבדה, עליהם היא לא קיבלה משכורת בכלל, נכון?
נכון.
ולא היה ביניהם הסכם ראשוני שיש איזשהו חוזה שמחייב את אותה גברת להעסיק את הבת שלכם. אלא זה היה פר שבוע, כל שבוע את מגיעה ומקבלת את המשכורת, נכון?
נכון, נכון מאוד.
אני מתייחס קודם כל לזה שב3 חודשים שהיא לא עבדה, באמת היא לא מחויבת לשלם וגם לא לפצות אותה, כי היא משלמת לה פר עבודה. השאלה כעת, כשהיא חוזרת חזרה והיא רוצה להוריד לשעות,
כן.
היא רוצה להוריד לשעות,
יומיים.
היא רוצה להוריד לסך הכל יומיים, לעבוד 3 ימים בשבוע. האם היא יכולה לבוא אליי בטענה ולהגיד לה, תראי, אנחנו סיכמנו מראש שאני עובדת כ-20 שעות שבועיות, זה מה שהוסכם בינינו. לבוא ולחתוך באופן שכזה, זה דבר שהוסכם מראש שלא יהיה. כשאני חוזרת לעבודה, זה לפי ההסכם הראשוני. ההסכם הראשוני היה 5 ימים בשבוע.
אבל לא היה הסכם. היא עובדת 6 שנים בלי הסכם, בלי חוזה חתום.
למה היא מורידה לה כעת ל3 ימים?
כי אין לה עבודה. אין לה עבודה עבור 5 ימים.
זאת אומרת, ההסכם שאנחנו דיברנו זה לא הסכם כתוב. זה הסכם שנוצר מכוח המציאות. לא. 6 שנים עובדים באופן,
כן,
באופן כן. מדויק.
כן, בדיוק.
אז הדברים האלה בעצם מקבעים כאן בינינו תודעה. זה הקישור עבודה בינינו. 5 ימים בשבוע. 5 ימים בשבוע.
נכון, כן.
הידה של המעסיקה במקרה הזה היא על העליונה. מכיוון ש... כל הסיבה שאני העסקתי אותך, נכון שזה נהפך להיות 6 שנים דבר של קביעות, אבל הסיבה לכך נבעה מכוח המציאות שהייתה אפשרית. אבל נכון. מכיוון שכעת המציאות היא בלתי אפשרית, לכן אני לא יכולה לתת לך יותר מ3 ימים. על היומיים האלה שאני מחסרת ממך, אני יכולה לדרוש, זאת אומרת, הבת יכולה לדרוש. נכון שאני לא יכולה לבוא אליך עכשיו בטענה, תשלמי לי 20 שעות שבועיות כשטיב העבודה השתנה, אבל אני כן יכולה לדרוש ממך שכשתהיה כן אפשרות להגיע ל5 ימים בשבוע, תהי מחויבת להעסיק אותי לפי ערך הגידול של העבודה. זה אני כן יכולה לדרוש. זאת אומרת, היא כן יכולה לבוא אליה בטענה עתידית, מכוח מה שהיה בעבר, והיא לא יכולה לבוא ולומר לה, תראי, אני מכאן ולאבא לא מתחייבת לך יותר מ3 ימים בשבוע. מדוע היא לא יכולה, היא לא יכולה לומר לה, מכיוון שכיום המצב הוא 3 ימים, אבל כשהדברים ישתנו, כשהדברים יחזרו, המשק יחזור למקומו, דברים ישתנו, את חוזרת למה שהוסכם בינינו בהתחלה. שוב, לא היה הסכם, אבל הייתה כאן העסקה ברורה לחמישה ימים בשבוע, מעקבות שאת יכולה לתת לי את העבודה הזו. כעת אני לא יכולה לדרוש ממך יותר משלושה ימים בשבוע, נאמר, ירד בוא נאמר 15 שעות שבועיות, כדוגמה. אבל כשתהיה אפשרות להעלות את זה לעוד יומיים, ל-20 שעות עבודה, יש עליה טענה שהיא מחויבת להעסיק אותה כן בהמשך, ל-20 שעות שבועיות, חמישה ימים בשבוע.
ממתי זה יתחיל?
זה כמובן שאלה,
נכון,
נכון, נכון, כבודו צודק, כבודו צודק, יהיה מאוד מאוד קשה לעגן את זה כאן מבחינה הלכתית, מבחינת הדרישה שלה, אבל חושבני שצריכה להיות כאן איזושהי עוגנות מצד המעסיקה, שברגע שיהיה כן איזושהי אפשרות, אז היא תצטרך להגדילה לפי הערך.
רציתי בבקשה לשאול עוד שאלה קצרה.
בשמחה.
תבניות חד פעמיות שרשום על זה מיובע מחול, צריכים, זקוקים לטבילה?
לבני עדות המזרח צריכים לטבול אותם, כפי שכותב מרן הרב עובדיה יוסף בהרחבה בספרו הגדול יחווה דעת, שכל כלי אלומיניום זו מתכת לכל דבר. זה שהחלטנו בסוף השימוש לזרוק אותה לפח, זה כמו לקחת צלחת ולהחליט לזרוק לפח. זה דבר שיכול להיות לשימוש רב פעמי, אנחנו מחליטים לעשות אותו לשימוש חד פעמי. לדבריו צריך לטבול בלי ברכה, ולכן בני עדות המזרח מן הראוי שלא יקנו תבניות אלומיניום חד פעמיות מתוצרת חול, רק מתוצרת שכתוב עליה מישרים. מישרים עם חותמת הבדת צעידה החרדית, זה תוצרת הארץ. לעומת זאת, בני אשכנז יכולים להקל לכתחילה, כמו שהרחיב בעל השבט הלוי, לקחת את התבניות גם כן מתוצרת חוץ לארץ, ואין צורך להטביל אותם. ונוסיף כאן, לא רק שאין צורך להטביל אותם, היו שחששו שתבניות חד פעמיות אלומיניום שמגיעות מחוץ לארץ, כנל נייר כסף שמגיע מחוץ לארץ, אולי יש עליהם איזשהו שומן, משהו שדורש כשרות, אין צורך בכלל בכשרות על תבניות אלומיניום ועל נייר כסף, אין בהם בכלל חשש למשהו שהוא מן החי, אין צורך בכשרות, ולכן אין צורך לחשוש שאולי יש בזה בעיה כשרותית, וגם אין צורך לבני אשכנז לטבול. בני עדות המזרח, מן הראוי להקפיד לקנות רק תבניות אלומיניום תוצרת הארץ.
עכשיו, בני אשכנז, אם הם רוצים לשימוש רב פעמי,
עדיין אין צורך. עדיין אין צורך.
גם לא צריך לטבול.
נכון, נכון. נכון. אני רק אומר שבדיני קידוש זה מעט משתנה, משם היקיש מרן הרב עובדיה יוסף מדיני קידוש לדיני טבילת כלים. השבט הלוי, מרן הרב ווזנר, חלקו עליו בהרחבה. שמעתי בעצמי מדודי זקני, שר התורה, מרן הרב אלישיב, שאמר על כוס חד פעמית מפלסטיק, בדגש מפלסטיק, שהיא ראויה לכל דבר לקידוש, כי לטענתו זה רב פעמי. זה שהחליט, מי שהחליט שזה חד פעמי, וכתב על זה חד פעמי, זו החלטה עצמאית שלך. הוא אמר על עצמו, אני שוטף, ושם את זה בצד. הוא התיר לעשות על זה קידוש, ידוע שמנחת יצחק כתב בהרחבה, שאולי יש איזה דינים של כלי קרן שנאמר במסכת כלים, אבל כשעסקינן בתבניות, גם אם אנחנו משתמשים בהם רב פעמי, יש כאלה לדוגמה שלוקחים תבנית אלומיניום, שמים בתוכה חלה, ושמים אותה על סיר בשבת מעט לתת יותר הרגשה של צנים לחלה, משתמשים בה שוב ושוב, לבני אשכנז אין צורך אפילו לכתחילה לחשוש מטבילת כלים, וכאמור בני עדות המזרח, לכתחילה לא יקנו אלא תוצרת הארץ. ברוכים תהיו, ערב מבורך למאזין, ומכילה מהודעות שאנחנו תכף נתייחס אליהם מן האתר, ערב מבורך, בבקשה.
שלום כבוד הרב, רציתי לשאול, קניתי קומקום מחברת אלקטרו חנן, שזה חברה ישראלית, אבל על הקומקום כתוב שזה מיוצר בחוץ לארץ, made in sin. האם צריך להטביל את הקומקום?
במקרה שכזה אפשר להקל, משתי סיבות. הסיבה הראשונה, אולי אפילו מג' סיבות, הסיבה הראשונה כי ישנה מחלוקת מאוד גדולה בין האחרונים לגבי כלי חשמל, האם הם זקוקים לטבילה או לא. היו כאלה שאמרו שהם פטורים מטבילה לחלוטין, חלקת יעקב, רבה של ציריך, בספרו הגדול, האור לציון, חכם בן ציון אבא שאול, הם הסבירו בהרחבה שכלי חשמל, השימוש בהם הוא רק על ידי שמחוברים אל הקיר, הם אלה דינם ככלי קרקע, נחשבים למחוברים לקרקע ופטרו אותם בכלל מטבילה. רבים הפוסקים שפסקו שכלי חשמל כן צריכים טבילה, וכך אנחנו נוהגים. וכמו שדודי זקני מרן הרב אלישיב כותב בקובץ תשובות חלק ב', שמין הראוי ללכת לאומן שיפתח באיזושהי צורה מקצועית, לא אדם בבית, איזה עשרה של בורג ולהכניס, משהו מקצועי שגורם אי נעימות להשתמש בכלי, חשש מלהשתמש בכלי, ולהחזיר אותו חזרה שזה יהיה גומרו על ידי ישראל. אז קודם כל כלי חשמל בכלל, אנחנו דנים בדבר. שנית, מכיוון שיש כאן בעלות ישראלית, אז אנחנו חוששים שהכלי הוא לא נחשב לגמרי בבעלות ייצור על ידי סין, אבל שמה יש שם גם כן שותפות של בעלות של יהודי, ולכן זה נפטר מטבילה בברכה בגלל הספק של שותפות יהודית. והסיבה השלישית לבוא להקל, מכיוון שהמים החמים שמתחממים על ידי אותו מזלג חשמלי, קו חשמלית, הוא מכשיר את המים לשתייה. אבל המים גם לפני כן היו ראויים לשתייה. רק עכשיו המים הם חמים, ראויים לשתייה חמה. אומר האגרות משה שכל דבר שהיה לפני כן ראוי, ועכשיו ראוי רק בצורה שונה, הוא פטור מטבילה. לכן מכל ג' הסיבות האלו, אין צורך לטבול את הקומקום.
תודה רבה. רציתי בהקשר לשאול, יכולתי לשאול שאלה קצרה?
בוודאי ובשמחה.
כן, בקשר לסרטים האלה שאמרו שאם הם כבר מופצים בכל האינטרנט ובכל המקומות, אז לא צריך לשלם. השאלה היא גם מלכתחילה אפשר להמשיך להחזיק את זה ולצפות בהם?
זו שאלה מאוד מאוד חמורה. שמרן רבי ניסים קרליץ דן בה בהרחבה גדולה בעקבות הפצה של פרויקט ידוע שהופץ ברשת, ורבים הורידו, ואם אני אומר נכון את המילה, והשתמשו בו, וגזרו בתי הדין בגזרת נחש כלשונם, שאנחנו לא משיגים גבול של אף אדם, ואסור בשום צורה שהיא ליהנות מהפירות ומהגיג ומהמחשבה ומהעמל של אותו גוף, אותו אדם פרטי. ועדיין, לאחר הדברים נאמר, את דברי מורי ורבי הגאון הגדול הרב שטרן שליטה, ודבריו מיוסדים על היגיון צרוף. כיום כל בר דעת מבין שכל דבר שמופץ ברשת, ומיד ניתן לשכפול ולהורדה ולהפצה. אף אדם לא מעלה בדעתו שיש אפשרות שמשהו יפיץ, יישאר רק שלו, יגיע לתשלום, יהיה לו יד בזה, בלשון חז"ל מסכת בבא בתרא, שיעור בדבר. ולכן לדבריו זה כמו שחז"ל אמרו בפרק שני בבא מציעא, זה זוטו של ים. אדם שרואה יעלום יקר נזרק לשובר גלים וצועק ועומד, אני לא מתייאש, אני לא מתייאש, דבריו בטלים, מי שמוצא הרי אלו שלו. ולכן יש מקום גדול לבוא ולהגיד שהיום היכולת והזכות להשתמש בכל דבר שמופץ היא אפילו לכתחילה. חושבני שירי שמיים צריך כן לחשוש, אם כי אומר הרב שטרן שליטה שהוא נחשב מעט לשוטה. אם אתה לא תשתמש בזה, האם על ידי זה אחר? אם לא ישתמשו בזה, האם על ידי זה הוא לא יוזק על ידי אחרים? ולכן זה שאתה רוצה ללכת בצדקות, לא ימנע את הנזק שקיים בלב אחי. לכן, אם אדם נועה כך לכתחילה, אי אפשר למחות בידו. אי אפשר למחות בידו.
טוב. תודה רבה, כבוד הרב. תודה רבה.
תודה לכם, וערב שבת שלום. ברוכים תהיו. מהי דעת חכמי הסוד בעניין תספורת בספירת העומר? דעת מרן קודש הקודשים, הארי הקדוש בפרי עץ חיים ושער חב ב', כך כותב מרן החידה במורה באצבע, שהימים האלה אסורים בתספורת לא בגלל האבילות, אלא בגלל שהם ימי דין שתלויים בשערות. לכן לדבריו, אפילו בעל ברית, אפילו חתן, אפילו ביום ל"ג בעומר, אסור להסתפר בשום אופן. השאלה מתי להסתפר, האם הם חטא לעומר, במנהגי הרשש מופיע וגם החידה, שם מסתפר הארי הקדוש רק בערב חג ממש, אבל זה רק למי שהולך לפי דברי הסוד וכל חייו לפי תורת הסוד. ערב מבורך למאזין בבקשה. שלום וברכה למאזין בבקשה. טוב, השיחה נותקת, ננסה לחדש. התייחס כאן לשאלה הלכה למעשה, סעודת אירוסין בימי הספירה. האם אירוסין נחשב כסעודת מצווה לעניין ספירת העומר? מעיקר הדין לא. הקישור שנעשה בין בני הזוג זה לא מצד אירוסין, זה מצד ההסכמה שלהן. אירוסין זה מעשה קניין. היום האירוסין זה הסכמה גרידה. האירוסין בראי חזל זה נתינת קניין, טבעת. לכן מעיקר הדין לא מחשבים את האירוסין לסעודת מצווה. אמרן המשנה ברורה, יש בזה מעט סתירה בין הלכות שבת, סימן רמת, הלכות יום טוב, סימן תפקוף מימביו. השרף מקוצק והשפת אמת, הדברים שלהם מופיעים בספר הנפלא פסקי תשובה מהרב פיאטרקובסקי, ספר שיצא לפני השואה מחסיד גור, תמיד חכם עצום, יש לו הסכמה שם מגדולי עולם. הוא מביא שם בשם השפת אמת והשרף מקוצק, שהאירוסין כן נחשבים לסעודת מצווה, הקישור שנעשה הופך את זה כן לסעודת מצווה, לכן אפשר לשיר, אבל לא בכלי שיר. שירה כן, אבל לא בכלי שיר. התודה והברכה למפיק ולטכנאי הכל כך מסורים, מורי כהן, שלמה פולק, אסף קליין, אפרים דוד היקר שאיתנו הערב, ולכל המסעים במלאכת הקודש. נחתום במה שפתחנו, מדברי רבי עקיבא, שהזהיר את תלמידיו ואמר להם, בגלל שהייתה עיניכם צרה אילו לאילו, תנו דעתכם. שלא תעשו כמעשיהם, אלא בימים האלו להגביר ואהבת לרעך כמוך, ואז הוכים לסוף הפסוק, אני השם להשראת השכינה. ערב שבת שלום מבורכת, ובשורות טובות.
חי תמיד איתי כל חי